חולין דף ממזיין, תחילים ממש בתחילת העמוד, ואמר רבה, ככל שהשנים חולפות ומתקדמות, יותר ויותר אנחנו מופתעים ומתפעמים לגלות את הגאונות של חכמי ישראל בדורות הקודמים. כשהמדע יותר ויותר מגלה דברים, אנחנו רואים את הדיוק שחכמי ישראל ראו כבר אז ברוח קודשם, במסורת שהם קיבלו, את הדברים כמו שהם, למרות שלא תמיד ירדו אז לסוף דעתם, במרוצת הדורות יותר ויותר דברים מתחברים ומסתדרים, ורואים שהדברים חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים לעד. חלק מהדברים שרבותינו קיבלו במסורת, זה דבר פלא. אם בריאה רואים שישנם שני בועות, אחד ליד השני, חייב להיות שיש שם נקב, או שהיה שם נקב. ולכן, אומרת הגמרא, ואמר רבה, הנאי תרתי בועי דסמיכי להדדי. עכשיו, אם יש שתי בועות, זה ודאי אומר שיש נקב, שהיה נקב באותו מקום. בועות, זה יכול להיות שזה מלא במוגלה או מלא במים, כל אחד איכשהו מסביר בין המפרשים. בכל אופן, אבל זה הוכחה שיש שם נקב, הבועות האלה. אם יש שני בועות שהם סמוכים אחד ליד השני, לתלו בדיקו אותה. לא צריך לבדוק אפילו אם יש נקב או אין נקב, זה ודאי טרפה. כי ודאי שהיה שם נקב. אבל חדה ומתחזיה כתרי, מה קורה אם ישנם שני בועות, אבל יש בועה אחת, אבל זה נראה כמו שניים, כי זה כמו שמונה, כמו הספרה שמונה, מחוברים שניהם יחד, זה נראה כמו אחד, זה נראה כמו שניים, אבל זה בעצם אחד. איך אפשר לדעת אם זה שניים ואז זה ודאי שהיה שם נקב, או שזה בעצם אחד ואז לא חייב להיות שם נקב? בודקים בצורה כזאת, מייטינן סילבה, לוקחים קוץ, ובזעינן לה, ומנקבים אחד מהבועות, ואי שפחן להדדי, חד האי וקשרה. אם כשנקב אחד, כשבבועה אחת נעשו נקב, אז אפשר גם כן את הנוזל שיש בתוך הבועה השנייה, הסמוכה, אפשר לנקז דרך הנקב שבבועה היא שנקבעה, אז זה אומר שיש כאן בועה אחת, והריאה קשרה, זה לא אומר שיש שם נקב. והיא לא, אבל אם הנוזלים שנמצאים בבועה הסמוכה, שלא נקבע, נשארים והם לא מתנקזים דרך הנקב שבבועה הסמוכה לה, אז זה ודאי שזה נחשב שני נקבים וזה טריפה. תרטנינו וטריפה. עוד הלכה. ואמר רבה, היי אוני איסלה איטלה לריאה. ישנם בריאה חמש אונות, אונות הכוונה אוזניים בארמית. הריאה עשויה בצורה כזאת, היא מזכירה בצורה שלה אולי משהו כמו פרפר שהכנפיים שלו פתוחות, אבל למטה הכנף, אם נאמר את שתי הצדדים של הכנפיים, למטה זה עגול, אבל גדולים כאלה, שני כנפיים גדולות למטה בריאה, ולמעלה ישנם הרבה כנפיים קטנות. שמה למעלה זה בוא נאמר עם הכנף, החלק העליון של הכנפיים של הפרפר מפוצלים ככה לכמה חלקים. קצת בדמיון לזה זה נראה. סוג כזה של למטה ישנם שני חללים גדולים בריאה ולמעלה ישנם חללים קטנים כאלה יותר. בצד ימין של הריאה יש שלושה חללים כאלה, שלושה אוזניים, בנוסף לאומה, איך שזה נקרא, מה שנמצא למטה הרחב הגדול יותר, אז למעלה יש שלושה קטנים יותר. לעומת זאת, בצד שמאל, בנוסף לאומה הגדולה, ישנם שני אוזניים קטנות. אז זה מה שהוא מדבר כרגע, רק על האוני, רק על האוזניים שנמצאים למעלה, אז יש בעצם חמישה אוזניים, שלושה בצד ימין, ושניים בצד, ושתיים בצד שמאל. חמישה אוני איטלה לריאה. עכשיו, איך אנחנו יודעים מה נקרא בצד ימין ומה נקרא צד שמאל? הרי אם אתה הופך, אז זה נהיה מה שמקודם צד ימין, עכשיו נהיה לך צד שמאל. אז מסתכלים על הבהמה בצורה כזאת, כמו שכשהקצבים פעם היו מעמידים את הבהמה, אולי זה גם היום, הם מעמידים את הבהמה כשהרגליים האחוריות, איפה שהזנב, תלויים כלפי מעלה, היה להם כאלה מין ווים על התקרה או משהו כזה, והיו שמים את שתי הרגליים האחוריות על אותם ווים, והפנים של הבהמה היה לכיוון הקיר, והטבח היה רואה את הגב של הבהמה, כשפניה כלפי מטה, כשהראש כלפי מטה. ואז בצד ימין יש באמת את השלוש אונות, ובצד שמאל ישנם שתי אונות. זה מה שמגדירה הגמרא. היא תלויה ואפה לכיוון הקרקע כלפי גברה, כמו שהגדרנו את זה, כשהיא עומדת בצורה כזאת, אז יוצא שתלתה מימינה ותרתי משמאלה. שלושה אונות מצד ימין ושניים מצד שמאל. ואם חסיר, אם במקום שלושה אונות, נאמר בצד ימין יש רק שניים, שתיים, ואו יתיר, או שבמקום שתי אונות יש ארבע אונות, אז אנחנו אומרים שזה טריפה. או חליף, מה קורה אם במקום שבצד ימין יהיו שלושה אונות, יש בצד שמאל שלושה אונות, ובמקום שבצד שמאל יהיו שניים, בצד ימין שניים, פשוט הם התחלפו, אז בכל שלושת המקרים האלה טריפה. מספרת הגמרא, ההוא שהיה לה אונה יתרתה, אחת שהייתה לה עוד אוזן, במקום שלושה בצד ימין אומר, היה לה ארבע, או במקום שניים, היה לה שלושה. דעתה אלה כמי דמרי מר, הביאו את הריאה הזאת לפני מרי מר, שיגיד מה דעתו, האם זה טריפה, לא טריפה. אבל יתיב רווחה אבבה. עכשיו, רווחה ישב בשער, בדלת, והוא ראה איך שהטבח נכנס לשאול שאלה את מרי מר. עכשיו, הוא מחכה בחוץ, הוא רוצה לשמוע מה היה התשובה. טוב, ההוא נכנס, כשההוא יצא, אז רווחה עניין אותו מה היה התשובה של מרי מר. אמר לי, הוא שאל את הטבח, מה אמר לך? מה היה התשובה שקיבלת ממרי מר? אז אותו טבח אמר לו, אמר לי, אח שרה, נהיה לי, הוא הכשיר לי את זה. הכשיר לך את זה? מה, יש פה עוד אוזן יתרה? רב הרי אמר שאם יש אוזן יתרה, זה נחשב טריפה, איך הוא הכשיר את זה? אמר לי, אדר איילה קמי, לך עוד פעם תשאל אותו. אמר לטבח, לך תשאל את מרי מר עוד הפעם. מרי מר רואה שהוא חוזר, והוא ידע שרווחה נמצא בחוץ, אז הוא אמר לי, כשהוא נכנס, זילי מלא למנדי עטיב הבבה, לך תגיד לרווחה שיושב שם בדלת, שהוא שלח אותך עכשיו אליי פעם שנייה, כך אומר מרי מר לאותו טבח, אומר לו, לך תגיד לו, לתהילך את הכבתי דרבה ביותרת. ההלכה היא לא כמו רבה לגבי יותרת, ולפי דעתי זה קשר למרות שיש פה עוד אונה נוספת. אבל מה זה לא תמיד? ואני מילי דקיימה בדרה דאוני. דווקא אם זה נמצא באותה שורה של כל האוזניים, אז יש עוד אוזן יתרה. אבל מה קורה אם זה ביני ביני? אם זה נמצא במקום אחר, למשל, פתאום על החלל הגדול שנמצא למטה, שנקרא אומה, פתאום יש שם עוד אוזן. או שיש ככה באמצע, בין שתי האומות, יש פתאום אוזן. לא לפי הסדר של כל הרשימה, הרי זה הולך. האונות הולכים לפי סדר מסוים, יש אונה למטה, יותר למעלה, יותר למעלה, יותר למעלה, זה הולך באיזשהו מעגל כזה, באיזשהו סדר מסוים. אם יש איזו אומה שהיא לא לפי הסדר, אז זה טריפה. גם לפי דעתו של מרי מר. מספרת הגמרא, הוא ביני ביני דעת על כמי דרבשי. היה פעם באמת מקרה שהתווסף עוד אומה בין האומות, בין האונות. סבר רבשי למי טריפה? רבשי סבר לומר שזה נחשב טריפה, כמו שאמרנו, כיוון שזה לא היה, זה לא היה לפי השורה, זה היה ביניהם, זה היה באמצע ככה, בין שתי האומות. הרי יש שתי החללים הגדולים של הריאה, בצד ימין ובצד שמאל, זה היה באמצע ביניהם. אז הוא אמר, זה לא בשורה, זה לא לפי הסדר של השורות. רוצה להגיד שזה טריפה, כמו שאמרנו שזה נחשב טריפה, כשזה לא לפי הסדר, שזה לא באותו שורה. אמר לי, רבונה מר בר אביה, אז הוא אומר לו, לא. זה שונה לגמרי משאר השאר האונות שאנחנו אומרים שזה טריפה. למה? כל הני חייבי ברעיית האח יתלעו. כל החיות, כל הבהמות שמסתובבים במראה בחוץ, ככה באמת יש להם, מוצאים כששוחטים אותם, שיש להם כזה מין אונה באמצע ככה, בין שתי האונות, בין שתי הצדדים, בדיוק באמצע ככה. והטבחים קוראים לזה, וקראו לטבחי אינוניתא דוורדא. זה כאילו מין אונה אדומה יותר, ורדה מלשון ורד, אדום כזה. כי זה נראה ככה כמו ורד, הוא קטן כזה, וצבע סוג של אדמדם, ורוד כזה כנראה. אבל בכל אופן, רואים שזה נקרא כשר. אז בסדר, באמת הוא קיבל ממנו שזה כשר. ואני מילי שאותה עונה נוספת נמצאת מגווי, דיינו, כשהבהמה עומדת, אז בריאה יש את החלק, יש מה שמעל הריאה, יש את החלק מה שמתחת לריאה. כשהיא עומדת, הפנים שלה כלפי הקרקע, יש את החלק של הריאה שנמצא כלפי הקרקע, ויש את החלק של הריאה שנמצא כלפי מעלה, כלפי הגב שלה. אז אם העונה הנוספת נמצאת מהצד של הקרס, של הבטן אולי, של כלפי קרקע מבפנים, אז באמת אם מתווסף עוד עונה זה קשר, אם זה לפי הכללים שאמרנו, שזה גם באותה שורה, וזה, או שזה אותה אינוניתא דוורדא, אז באמת זה קשר. אבל הגבה, אם זה נמצא בגב של הבהמה, כלפי השמיים כשהיא עומדת, זאת אומרת בגב שלה, כלפי הצלעות, אולי נגדיר את זה גם ככה, אפילו כטרפה דאסה, אפילו אם זה בגודל כזה קטן כמו עלה של הדס, כבר זה טריפה. אמר אפרם, אי ראה דדמיה לאופטה טריפה. ראה שדומה לבקעת של עץ, היא טריפה. במה היא בדיוק דומה לבקעת של עץ? אז יש פה שלושה אפשרויות. שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, איקא דאמרי בחזותה במראה, תכף נראה. ואיקא דאמרי בגישתה, הכוונה במישוש. מה הפירוש? אז הגמרא מסבירה. איקא דאמרי, איקא דאמרי דנפיחה, יש כאלה שאומרים שזה במראה, דהיינו שאם הריאה נפוחה והיא לבנה, אז בגוון לבן כזה, אז היא טריפה. ואיקא דאמרי דפחיזה, דהיינו שזה במישוש, מה, איך, איזה מישוש יש שזה נראה כמו בקעת עץ, שזה קשה כזה, זה יותר קשי אחריה, זה לא רך מספיק. ויש אפשרות שלישית במה זה דומה לעץ, לא במראה ולא במישוש, אלא דשיה, זה חלק לגמרי. כל הריאה חלקה, זה לא כמו תמיד שהריאה יש בה אונות והאומות, כל הסוגי אוזניים שיש בה היא מחולקת לכל מיני סוגים של חלקים. אבל כאן מדובר שהריאה כולה עשויה מקשה אחת, חלק אחד, אמנם שיש בצורה כמו כל ריאה רגילה, אבל זה הכל עשוי כמו חטיבה אחת, כמו חלק אחד, אז זה נחשב טריפה. דלת לה חיתוכה דעוני. טוב, אין איזה את החיתוכים של האוזניים, אלא הכל פה חטיבה אחת, כמו שרשי מפרש. אמר רבה, אם הריאה היא נמצאת בגוון כחול, ככוכלה, כשרה, אבל כדיוטה, אם זה נראה שחור חזק כמו גוש של דיו יבש, אז זה טריפה. ואמר רבי חנינה, שחור זה צבע אדום הוא אלא שלקה. אז אם כן, ברגע שיש בריאה צבע שחור, זה אומר שכנראה היה פה אדמומיות, וזה לקה. אז אם כן, זה לקה, אז הטריפה נחשב, אז הריאה נקראת טריפה. אבל אם זה בצבע שהיא ירוקה, הכוונה פה ירוקה כמו שאנחנו מכירים, כמו עשב, כשרה. מה הראיה? מדי רבי נתן, שתכף נראה. אם היא אדומה, היא גם כן כשרה, וגם זה מדי רבי נתן. מה זה אותו רבי נתן של ירוקה ואדומה? דתניא, רבי נתן אומר, פעם אחת הלכתי לקרחי הים, הלכתי לכנראה איים, אולי איים הקנריים, אלף האיים, הוא הלך למקום מסוים שהיו בו קרחי הים, קרחים שנמצאים על הים. כשהגעתי לשם, באת האישה אחת לפניי, שנולד לה בן, והיא סיפרה לי שמה לבנה ראשון, ואותו בן מת, מחמת מילה, ומה לבנה שני, וגם הוא מת. ועכשיו, את השלישי הביאתו לפניי, לשאול אותי אם למול אותו או לא למול אותו בכלל. ראיתיו שהוא אדום. אז היה סימן בשבילי שכנראה אדם לא נבלע עדיין בגוף, והוא נמצא סמוך לאור. אז אמרתי לה, תחכי. אמרתי לה, ביתי, אמתיני לו עד שיבלה בו דמו, ואז תמו לי אותו. באמת ככה היא עשתה. אמתינה לו, היא חיכתה, ומעלה אותו. וחיה, באמת, הוא לא מת מחמת הברית. כנראה שעשו לתינוקות הקודמים ברית, היו צריכים להמתין טיפה לפני כן אולי. טוב, ומעלה אותו וחיה, ואז בתור הכרת הטוב אליי, והיו קורין אותו, נתן הבבלי על שמי. ושוב, פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיה, סוג של מדינה. באתה אישה לפניי, איזו אישה הגיעה, וגם מאותו סיפור. שמל הבנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי ויעתו לפניי. שאלה אותי, מה עושים? אני אעשה ברית, לא אעשה ברית, מתו אחיו מחמת מילה. אז באתי לבדוק, מה הסיפור של התינוק הזה? ראיתיו שהוא ירוק. הכוונה שהוא לא התמלא בדם כנראה, זה הכוונה, ירוק הכוונה כמו עשב גם כאן הכוונה. שכנראה עדיין אין לו מספיק דם. הצצתי בו ולא ראה בו דם ברית. אין בו מספיק דם ברית. אמרתי לה, ביתי, המתיני לו עד שיפול בו דמו, אז תמו לי אותו. באמת ככה היא עשתה, המתינה לו ומעלה אותו אחרי שכבר היה לו יותר דם בגוף, דם ברית, וחיה, ברוך השם. ובתור הכרת הטוב, גם הם היו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי. בכל אופן, מהשתי הסיפורים האלה אנחנו רואים שצבע אדום זה דבר שגם אם אנחנו רואים גוון אדום בבשר, זה דבר שיכול להחלים, כמו אותו תינוק שהיה אדום והוא החלים, האדם נספק בו בסוף. ירוק, גם כן אנחנו רואים שעדיין לא התמלא אדם, אבל זה גם יכול להחלים. אז ריאה אדומה או ירוקה, גם אם הגוון כרגע הוא לא תקין, אבל יכול להחלים. גוונים נוספים. אמר רב כהנא, ריאה שהצבע שלה זה ככבדה, כמו צבע של כבד, היא קשרה. ואם הצבע שלה זה כמו ביסרה, היא טרפה. וסימניך שתזכור איזה מהם היא טרפה. הפסוק אומר, הוא בשר בשדה טרפה. אז רואים שצבע של בשר זה טרפה. אבל זה לא הראיה, זה רק סימן כמובן. אמר רב סמא ברי דרבה, אי ריאה דדמיה כקשוטה. בזמן של חז"ל היו קוראים לצהוב, גם היו קוראים לו ירוק. היה שתי גוונים של ירוק. היה ירוק שהוא בעצם צהוב, היה ירוק שהוא מה שאנחנו קוראים היום ירוק. אז פה מדברים כרגע על הירוק שהוא בגוון צהוב. של היום זה נקרא צהוב. הגמרא קוראת לזה ירוק. אי ריאה דדמיה כקשוטה, זה צהוב כמו קשוט. וכמוריקה, צהוב כמו קרקום. וכגון החלמון של ביאטה, כמו חלמון של ביצה, כל אלה זה טריפה. שואלת הגמרא אלה ירוקה דקשרה יחידמיה. איזה סוג ירוק זה כן יהיה כשר, שאמרנו שמרבי נתן אנחנו לומדים, שמהסיפור של התינוק שהיה ירוק והוא החלים, שזה כשרה, ואיזה מקרה זה מדובר? זה כקרתי, כשזה ירוק, בגוון ירוק, מה שאנחנו מכירים כמו עשב, שנקרא קרתי. אומרת הגמרא, אמר רבינה, אחרי ששוחטים את הבהמה, רוצים לבדוק את הריאה, האם יש בנקב או לא, איך בודקים? לוקחים את הקנה שהוא בעצם מזרים תמיד את החמצן לריאה, ואז ממלאים אותו עכשיו באוויר, מנפחים אותו כמו בלון, ואז הריאה אמורה להתנפח ברגע שהריאה מנופחת לגמרי. אם רואים שיש שם חלק מסוים בריאה שלא מתנפח, למשל עונה אחת לא מתנפחת, אז מה עושים אז? אמר רבינה, האם יש חלק מסוים שהוא אטום בריאה והוא לא מתנפח, מיתינן סכינה וקרינן לה, לוקחים וחותכים חתיכה מאותו עונה שלא מתנפחת, ואחרי שחתכו, אז בודקים. אי איתבה מוגלה, אם רואים שיוצא מוגלה מאותו מקום, ודאי מחמת מוגלה הוא וקשרה. אז ודאי שזה שהיה סתום, זה בגלל המוגלה, זה נסתם, אבל אין פה באמת סתימה שהופכת אותה לטריפה. והיא לא, אם אנחנו רואים שאין מוגלה, אז בודקים בצורה אחרת. מוטבינן עלה גדפה, שמים עלה במקום החתוך, במקום הפתוח שכרגע חתכנו חתיכה מהריאה, ואז מנפחים שוב פעם את הריאה. או ששמים באותו פתח רוקה, רוק, או כן, שתי הדברים האלה. עכשיו, אחרי שמנפחים, בודקים ככה. אם מבצבצה, אם אנחנו רואים שכשמנפחים את הריאה, אז העלה שנמצא בפתח ההוא שחתכנו, בכל פעם כשאנחנו מציעים שם אוויר, אז הוא מתרומם כזה, הוא מתנועע. מה הראיה? הראיה היא שעכשיו הנקב קצת כן נפתח אחרי שחתכנו. אז זה אומר שהיא קשרה, כי אנחנו רואים שהריאה לא הייתה סתומה באותו מקום. והיא לא. אם אנחנו רואים שאפילו עכשיו עדיין זה נחשב סתום, אז זה נחשב טריפה הריאה הזאת, כל הבהמה הזאת. אמר רב יוסף, קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום. אם אנחנו רואים שיש בריאה, היה מקום של נקב והוא נסתם על ידי קרום. זה לא נחשב שזה סתום, כי הקרום הזה עתיד להתמסמס, זה לא נחשב סתימה. ואמר רב יוסף, אחרי שחיטה, כשאנחנו מנפחים את הריאה בשביל לבדוק שהריאה באמת תקינה והם בנקבים, אז אם אנחנו שומעים תוך כדי שאנחנו מנפחים, דאב שם, שומעים קול של אוויר שיוצא מאחד מתוך הריאה, אז כנראה שיש שם איזשהו נקב מסוים. אז אי עדינן איך אהב שם, אם אנחנו יכולים לשמוע ולזהות באיזה מקום בריאה יש את אותו קול של אוויר, מנחין הנעלה גדפה, אז באותו מקום אנחנו מניחים עלה, איפה שאנחנו שומעים את הקול שיוצא אוויר, וממשיכים לנפח, או שמניחים גילה, חתיכת קש, או רוקה, שמים שם רוק, אם מבצבצע, אם כשאנחנו מנופחים, אז, והאוויר יוצא, זה באמת מתנאי העלה, או הקש, או הרוק, מתנאיה, טרפה, כי אז אנחנו יודעים שיש שם באמת נקב, והיא לא קשרה, והיא לא ידינה לה, ואם אנחנו לא יודעים איפה המקום שיוצא האוויר, איפה הקול של האוויר, מייטי משיחותה דמיה, מביאים גיגית של מים, מים פושרים דווקא, פשורי, ומותבינן לה את כל הריאה המכניסים בגבה בתוך המים הפושרים. עכשיו, למה דווקא מים פושרים ולא מים חמים או קרים? בחמים מי לא דקבצי, במים חמים לא מכניסים את הריאה, כי המים החמים גורמים לריאה להתכווץ, ואז גם אם היה נקב, עכשיו הוא נסתם על ידי שהוא התכווץ. גם אותו דבר בקרירי לא, במים קרים גם כן לא מכניסים את הריאה, כי המים הקרים גורמים לריאה דמטרשי, זה מתקשה, זה נמתח, וגם אם לא היה נקב קודם, עכשיו יכול להיות שפתאום נהיה נקב. אז גם אם אתה רואה נקב, זה לא הוכחה שזה טרפה. אז אם אנחנו רוצים באמת לדעת אם היה נקב עד עכשיו או לא, מכניסים את זה למים פושרים את הריאה, וככה בודקים. מה בודקים? מנפחים שם האוויר, אלא בתקין עלה בפשורי, מנפחים אוויר, אם מבצבצע, אם אנחנו רואים בועות בתוך המים, טרפה, אם המים זזים, או בועות וכדומה, אז סימן ששם נקב והיא טרפה. והיא לא קשרה. ואם אנחנו לא רואים שיש תנודה של המים, אז היא קשרה. עכשיו, נשאלת השאלה, ואם אני שומע קול של אוויר, אז מים כשאני שם עלה, אני לא רואה שמשהו מתנודד, וכשאני שם אותו בתוך מים פושרים, אני לא רואה שהמים מתנודדים, אבל אני שומע קול של אוויר, זה לא אומר שיש כאן נקב? אז הוא אומר לא. כי יכול להיות שרק תתאי אינקיב, אלא לא אינקיב. יכול להיות שרק הקרום הפנימי נהיה בו נקב, אבל הקרום החיצוני של הריאה לא נהיה בו נקב, ולכן זה לא נחשב טריפה. הקול שאנחנו שומעים זה מאותו נקב פנימי שיש בריאה, אבל האוויר לא יוצא החוצה מחוץ לקרום החיצוני יותר, אלא הקרום החיצוני שומר על האוויר שלא יצא. וזה מה שמשלימה הגמרא, ואי דאב שזיקה, ואי דאבשה, זה שאנחנו שומעים קול של אוויר, זיקה דבייני וביני הוא, זה הרוח שנמצאת בין שתי הקרומים, בין הקרום החיצוני לקרום הפנימי. אמרו לאמר רבי יוחנן, בשר של הריאה, שנימוח, וברגע שהוא נימוח, אז זה נהיה נוזלי, אז זה כבר לא ממלא את כל הריאה, אז נחסר קצת מהחלל של הריאה, כבר זה לא נמצא בתוך כל הריאה בשר, שנשפחה, בתוך הקרומים כקיטון. זאת אומרת, באים מוציאים את הריאה, רואים שתוך הריאה כל הבשר שהיה בפנים הפך להיות נוזלי, משקה. אפשר לערבב את זה, ואז המים זזים ממקום למקום, ממש כמו מים. כל הבשר של הריאה הפך להיות כמו מים. האם זה טרפה או לא? עכשיו, הקרומים שלמים. הקרומים שוטפים את הריאה שלמים. אבל בפנים, כל הבשר של הריאה כולו נהיה נוזל. אז מה ההלכה? קשרה? קשרה. על מה? כסבר, חיסרון מבפנים, לא שמי חיסרון. רואים מכאן שרבי יוחנן סובר שאם נחסר בשר מהריאה בתוך הריאה, זה לא נחשב חיסרון, כי כאן כשהבשר הפך להיות נוזלי, אז הוא כבר לא ממלא ממש את כל הריאה, זה נחשב שהוא נחסר, ואנחנו רואים בכל זאת שזה כשהקשרה. שואלת הגמרא, הייתי והיא רבי אבא לאולה, שהוא אמר את זה בשם רבי יוחנן, את ההלכה הזאת. וקשה עליו קושייה. הריאה שנקבע או שחסרה, טרפה. רואים שגם אם הריאה רק נחסרה, היא טרפה. עכשיו, מה פירוש ריאה שנקבע או שחסרה? מה היא חסרה? מה הכוונה שהיא נחסרה? מבחוץ? היא לאמא מבחוץ, היינו נקבע. לא יכול להיות בהמה שנחסרה מבחוץ ולא נהיה שם נקב. אז זה אותו דבר כמו נקבע. אם בנקבע זה טרפה, אז גם בנחסרה זה נקבע, אם גם בנחסרה מדובר בחוץ. אלא לאו מבפנים, ושמע מן החיסרון מבפנים, שמי חיסרון. אלא חייבים להגיד שנחסרה, הכוונה בתוך הבשר של הריאה. ואנחנו רואים שאם נחסר בתוך הבשר של הריאה, זה כן נקרא חיסרון. אז איך אתה אומר בשם רבי יוחנן, שאם נחסר בתוך הבשר של הריאה, זה לא חיסרון? אז הוא ענה לו, לא, לעולם מבחוץ. ותקאמרת, היינו נקבע. באמת מדובר פה שנחסר מבחוץ. לריאה. אז תשאל, הרי כבר כתוב נקבע טרפה, אז גם נחסרה זה גם נקרא טרפה. התשובה היא שלא. זה לא אותו דבר. למה? לא צריכה אלא לרבי שמעון דאמר. שרבי שמעון חולק שאם, על זה שאמרנו במשנה, שאם יש נקב בקרום של הריאה, זה לבד מספיק שהריאה נחשבת טריפה, לפי דעתו של רבי שמעון זה לא ככה. אלא עד שיש נקב מפולש עד לצינורות שנקראים סימפונות, שהם מחדירים את האוויר לתוך הריאה, רק עד שנכנס לתוך בית הסימפונות, דהיינו, לצינור המרכזי, שכשהקנה, שזה הצינור של הנשימה, נכנס לתוך הריאה ומתפצל לשתיים, לשתי צינורות גדולים, שהם מזרימים את האוויר לשתי החלקים של הריאה, הימני והשמאלי, זה נקרא בית הסימפונות, אותו מוביל מרכזי שממנו יוצאים הרבה צינורות, עד שניקב נקב בריאה עד לאותו צינור, רק אז זה נקרא טריפה. אז לפי דעתו של רבי שמעון, כאן החידוש בנחסרה. מה החידוש בנחסרה לפי דעתו של רבי שמעון? אז הוא אומר ככה, זה שבאמת לפי דעתו של רבי שמעון, אנה מילי נקב דלית בי חיסרון. מה שכתוב כאן שתנקב לבית הסימפונות, שעד שלא ניקב עד בית הסימפונות זה לא נקרא טריפה הריאה, נובע פה נקב כזה שנכנס מחט, אבל הוא לא החסיר שום דבר מהבשר של הריאה. אז באמת, כל זמן שלא ניקב עד בית הסימפונות זה לא נקרא טריפה. אבל נקב דאית בי חיסרון, אבל אם נחסר בנקב, חתיכה מהריאה נחסרה, אפילו רבי שמעון מודה שזה נחשב טריפה. רבי חנניה חלש, יכול לב, באו לעשות לו ביקור חולים, מי בא לבקר? או-הו, מי לא? עתו, על לגבי רבי נתן וכל גדולי הדור. מה עושים בביקור חולים הזה? מה, ידברו איתו סתם דברים, דברי הווי באלמה? מה פתאום? עתו כמי ריאה שנשפחה כקיתון. הביאו לפניו ריאה שנשפחה כמו... ממש זה נהיה הכל שם נוזלי, כמו קיתון. והאכשרה, באמת, רבי חנינה הכשיר את זה. אמר רבה, מתי זה קשר? והוא דקאי מי סימפונות. מתי זה יחשב שזה קשר? דווקא עם הסימפונות, הצינורות שמזרימים את האוויר, קיימים. איך אפשר לדעת שכל הצינורות קיימים ואפילו אחד מהם לא נימוח? מביאה הגמרא סימן לזה. אמר לי רב אחא ברי דרבא לרב אשי מיני הדינן. מאיפה יודעים ששום אחד מהסימפונות לא נחסר? אז אפשר לעשות את זה מאוד פשוט. אמר לי מייטינן צדקוניה, לוקחים כלי של חרס מצופה באופרת שהוא לגמרי חלק והוא כנראה גם כהה, ודבר לבן ניכר בו מאוד, כל דבר יהיה ניכר בו מיד. עכשיו שימו לב, ושפחינן לה בגבי, את כל הנוזל שנמצא בתוך הריאה שופכים לתוך אותו כלי. ואז אי איתבה שוריה קי חיוורי, אם יש בו לבנים, דברים לבנים, חוטים לבנים או כתמים לבנים כאלה, חתיכות לבנות בתוך הנוזל הזה, זה ודאי אומר שזה טריפה, כי יש פה מהסימפונות, הסימפונות האלה הן לבנות. והיא לא, אם זה רק נוזל בלי שום חוטים לבנים, כשרה, כי זה אומר שהסימפונות כולם שלמים לגמרי. אמר רב נחמן, ריאה שנימוקה, דהיינו, ריאה שאנחנו רואים בפועל שבפנים זה נחסר, היא נימוקה קצת מאליה, רואים שמציאות שחסר שם קצת מהבשר, וקרום שלה אבל כולו קיים, היא תהיה כשרה. תניה נמי אחי, ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים, אפילו עם החלל של החיסרון כל כך הרבה נחסר שם בתוך הבשר של הריאה, שזה מחזק את רביעית, דהיינו רביעית שלמה נחסרה, אפילו רביעית שלמה של לוג נחסרה שם, בכל זאת היא תהיה קשרה. כמה זה רביעית? זה כוס של ברכה, זה משהו כמו 86 סמק, משהו כזה. זה לפי רבי חיים נאי, יש חזון איש. בכל אופן, אפילו אם חסר שם כל כך הרבה מהבשר, עדיין היא קשרה. ואם נתלה שלפוחית שלה, זה כבר משהו אחר לגמרי, זה הרחם. אם נתלה הרחם מהבהמה הנקבה, היא עדיין קשרה. אם התליה כבד שלה, אם הכבד נהיה מלא תולעים, אז זה היה מעשה, שאלו האם זה נחשב טריפה או לא, כל הכבד נהיה כולו מטולה. ועלו עליה בני אסיה, זה מקום מחוץ לארץ, באו לארץ ישראל אצל הסנהדרין שהיו ביבנה. היו שם שלוש רגלים ליבנה הם הגיעו, עכשיו שני הרגלים הראשונים לא אמרו להם הלכה. ולרגל שלישי, אז באו, שאלו את כל הסנהדרין מה דעתו של כל אחד, עמדו למניין לבדוק כמה אומרים כשר וכמה אומרים טרף, ורוב אמרו שזה כשר, לכן התירו עליהם ואמרו שברגע שכבד נהיה מטולה, זה לא נחשב טריפה. יש כאלה שמסבירים מכיוון שזה יכול גם להחלים, זה שיש שם תולעים זה לא מטריף את הכבד, אלא היא תהיה כשרה. עד כאן השיעור על דף ממזיין.